כן, אנחנו היינו פסקה י' ז'. כיוון שקראתם איגרת תקנה בשבת, אז אנחנו נתמצת במהירות מה שכתוב שם. אז אמרנו כבר פעם שעברה, זה המשפט הראשון שראינו, נראה שיש יתרון מצד הסגולה נמצאת בישראל מצד שער חשוב, ויש יתרון מצד המעשים. דברנו, הסגולה זה המעלה הפנימית, והמעשים זה מה שעם ישראל פועל בבחירה שלו. כן, והסגולה הזאת זה טבע, טבע שהוא לא תלוי בבחירה שלנו, טבע קיים. המעלה הזאת היא טבע קיים, אנחנו יכולים לבחור לחיות מתוך הטבע הזה, וזה המצב המתוקן. אנחנו יכולים לבחור להתעלם מהטבע הזה, אנחנו יכולים לחיות גם בניגוד לטבע הזה, זה המצב החמור, כשאנחנו חיים, כן, באופן שהוא מלוגד לטבע, כן, כמו כל דבר שמלוגד לטבע. ונראה שבעיה ראשונה, בעיה ראשונה זה הכוונה אצל יהושע כשהוא נכנס לארץ ישראל, שתכלית הקדושה הייתה אז בית הראשון, הייתה קדושת הסגולה גדולה מאוד, שהייתה השכינה שורה בהם בגלוי וכיוצא בזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבבית ראשון, גם במהלך של יהושע בן נון בכניסה שלו לארץ, היה עדיין ניסים גלויים, שאומנם הלכו ופחדו, אבל היו ניסים גלויים. הייתה נבואה, שזה קרבת אלוקים יוצאת דופן מיוחדת, שבא לידי ביטוי בהשגות, שהן לא השגות הטבעיות הרגילות השכליות, זה השגות עליונות יותר מבחינת המדרגה הנדרשת להן מאשר השגות השכל. אנחנו יודעים שבבית ראשון, מלבד הרבה מאוד נביאים שהיו שם, היה שם גם 10 ניסים, כמו שחז"ל אומרים, שהיו קבועים ביחס לאותו בית המקדש הראשון. בקיצור, זה נקרא שכינה שורה בהם בגלוי. ומה הגורם למדרגה הזאת? זה היה הופעת הסגולה של עם ישראל. כן? זאת אומרת, הסגולה, דהיינו המעלה הפנימית, הקדושה הפנימית, מקדש ישראל. הקדושה הפנימית הזו, המעלה הזו, באה לידי ביטוי, לא דווקא דרך הבחירה שלנו, כן? אבל זה הופיע. על פי הסדר של המציאות של החיים של עם ישראל במהלך האלוקים מיציאת מצרים על את בים בית המקדש, אז היה זמן שבו הייתה התעצמות של הופעת הסגולה של עם ישראל. זה בית ראשון. בבית שני הייתה קדושת הסגולה קטנה לערך הבית הראשון, אבל הייתה בו קדושת המעשים גדולה, שבו יש כנסת גדולה ותראו כמה צעות רבנן, שזו הכל קדושת המעשים. זאת אומרת, בבית שני אנחנו יודעים את המשניות הראשונות במסכת אבות, שם כתוב שהם אמרו 3 דברים: עמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. כן, עמידו תלמידים הרבה, כתוב אמרו רבו מתונים בדין, אז זה לא כל כך נוגע לענייננו. עמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, זה בעצם היה המוטו, המהלך המרכזי שהיה בבית שני מבחינה רוחנית, שזה ריבוי לימוד התורה, ו בעיקר ההתעצמות הגדולה ביותר של תקנות וגזרות חכמים. שני הדברים האלה החזיקו את עם ישראל בבית שני. כן, זאת אומרת, כמעט כל התקנות שאנחנו מכירים, כל הדרבנים שאנחנו מכירים, כן, גם בשבת, גם במקומות אחרים, זה מבית שני. יש פה ושם כמה תקנות. כתוב אצל שלמה המלך שהוא תיקן לעירובין ונטילת ידיים, גם שם תיקן רק לתרומה ולא לחולין, וגם בהלכות העירובין הוא תיקן עניינים מאוד מאוד בסיסיים. מוקצה בהלכות שבת, זה היה בתקופת עזרא, בעיקר בתקופת נחמיה, עזרא, ואחר כך זה הלך והתפתח. היה גם קצת מוקצה בבית ראשון, אפילו אצל שלמה המלך גם היה קצת מוקצה, אצל דוד המלך. אבל זה דברים מאוד 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 קטנים. אין מה להשוות את כמות הסייגים והתקנות שיש בבית שני יחסית לבית ראשון. למה? כיוון שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל הופך להיות דרך ערוץ אחר, לא דרך הרוח והרגש והדמיון והתשוקות והרצונות כמו שהיה בבית ראשון, שזה בעצם הופעת הסגולה, אלא דרך המעשים, דרך המעשים. ולכן כן, יש את ריבוי המעשים, כי דרך זה יבוא לידי ביטוי. אלא שקדושת הסגולה לא הייתה כל כך גדולה כל כך כבבית ראשון. עכשיו מה שקוראים קדושת הסגולה, הוא לא מתכוון לעצם הסגולה, זה דבר שלא משתנה. עצם הסגולה, דיינו נשמת ישראל, האידאה הרוחנית הזו, העדיונה, לא משתנית לעולם. אז יש שלושה מושגים. יש את עצם הסגולה, זה לא משתנה לעולם. יש את הופעת הסגולה. זאת אומרת, הביטויים שלה, יש מהלכים אלוקיים שגורמים לביטוי של הסגולה הזאת. בלי קשר לבחירה שלנו. ויש את הבחירה החופשית שלנו, שהיא גם כן, יש לה השפעות גדולות. אז ההבדל בין בית ראשון לבית שני זה לא עצם הסגולה. למרות זה מטעה פה המילים האלה. קדושת הסגולה, הוא מתכוון לומר הופעת הסגולה. כן, הופעת הסגולה הזאת, בבית שני היא מוגבלת ומצומצמת יחסית לבית ראשון.
אבל
הרב
לא אומר
שם, בעיגלת
הקדמה מסביר שככל שיהיה יותר מעשים, אז כשהבחירה תהיה יותר טובה, זה יהיה גם יותר הופעה של הסגולה.
נכון, אבל יש גם הופעת סגולה שלא תלויה בבחירה שלנו. על כן, אמרו חז"ל בפרק כמה דיומה, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. אז מה הכוונה שהראשונים נתגלה אבונם והשניים לא נתגלה אבונם? כלומר, בית שני לא נתגלה אבון. פירוש, שראשונים היה החיסרון שבהם במעשים שמגולים. זה הכוונה נתגלה אבונם. החיסרון היה במעשים. זה היה חיסרון בבית ראשון. אנחנו יודעים שהם היו עובדים עבודה זרה, גילו הראיות שפיכות דמים. זה היה בולט, נוכח. היה גם כל מיני חילולי שבת, כמו שיש בכל מיני תוכחות, במיוחד אצל ירמיהו הנביא כלפיהם. אבל בעצם כוח, גם אצל ישעיהו יש קצת דיבורים על השבת, אבל בעצם כוח קדושת סגולת נפשותם היו רמים מאוד. כן, אתם רואים, כוח קדושת סגולת נפשותם. כוונה זה מה שקראנו זה הופעת הסגולה. לא עצם הסגולה, הופעת הסגולה. על כן היה תיקון נוח בהם. לכן לא היה צריך תהליך ארוך כדי לתקן את הסיבוכים. למרות שהסיבוכים היו קשים במעשים, אבל כשיש מעלה פנימית שקיימת באופן משמעותי, אז התיקון הוא קל. לכן כמה היה הגלות אחרי בית ראשון 70 שנה? ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו פוטנציאל של שיקום. בבית שני, לחזור לפה ולבנות את עצמנו מחדש, אבל לא עשינו את זה כמו שצריך, קודם כל כי לא עלו כולם, הרבה נשארו מחוץ לארץ בבבל, ודבר נוסף גם היה לנו סיבוכים מיוחדים שהיו בבית שני. חלקם היו קשורים לסיבוכים של עניינים אמוניים, כמו המתייבנים, כמו הצדוקים, הביתוסים, אבל זה לא היה דבר העיקרי. הדבר העיקרי זה כמו שחזל אומרים, שנאת חינם. זה הכוונה לא נתגלה אבונם. והאחרונים שהחיסרון בהם היה מסד מאות הקדושה הפנימית, וזהו לא נתגלה אבונם. זאת אומרת, הפירוש הוא שהיה להם חיסרון בסיסי שקשור למעלה, להופעת הסגולה. ועל בסיס החיסרון הזה, כשהיה חטא כמו חטא של שנאת חינם, זה גרם לחורבן. אף אנשים שבגלוי היה נראה מעשיהם יותר טובים, מכל מקום לא נתגלה קיצם. למה? כלומר, פירוש לא נתגלה קיצם, זה אומר שהגלות לאחר בית שני היא גלות ארוכה מאוד מאוד. אין לה קצבה בעצם. אנחנו יודעים היום, כלומר שהנה, ברוך השם בדורותינו, אחרי 2000 שנה, אנחנו זוכים להתחלת חזרה לארץ ישראל, ובעצם להתחלת הקץ. אבל זה אלפי שנים, כן, תשבו 2000 שנה ל-70 שנה, זה בלי פרופורציה בכלל. מה עוד שגם בשום מקום לא נאמר שזה יהיה אחרי כך וכך שנים, זה לא נתגלה קיצם. אבל למה זה כך? הרי במעשים הם חטאו לכאורה בפחות מאשר מה שהיה בבית ראשון. אומר הרב, כי לתקן כוח הסגולה הפנימית כשמתחסר צריך זמן יותר גדול והשתדלות יותר נשגבה. כלומר, לתקן דברים שהם יותר פנימיים, זאת אומרת להיות כלים יותר מתאימים להופעת הסגולה, כלומר למעלה הפנימית שתתגלה בנו, שתופיע דרכנו, צריך תיקון יותר שורשי. זאת אומרת, אם הנפשות בנויות באופן כזה שיש להם את המוכנות להכיל את הסגולה, כלומר להופיע את המעלה הפנימית, כמו שקראנו לזה, הופעת הסגולה, אז הם, הם, הם מדובקים, כן, במגמה של השם. מה שאין, כן, אם המעלה הפנימית שלנו לא מסוגלת להופיע את הסגולה הזאת, אז פה אנחנו צריכים לעבור תהליך מאוד מאוד ארוך של תיקון. על כן אמר, עד יעבור עמך שמתייחסים אליך מצד עצמם וסגולתם, זהו בעיה ראשונה. עמך השם, נכון? זאת אומרת שאנחנו עם השם, המדובקים בו. זה כשהייתה הופעת סגולה. עד יעבור עבדו קניתה, שאינם כל כך מתייחסים אליך, כלומר, הם לא עמך, הם העם שקנית. נכון, קניין זה פחות קשור מאשר דבר שהוא ממש חלק. קניין זה קשר קצת יותר חיצוני. ומה קרה בבית שני? שהקדושה נתמעתה מצד הסגולה. כלומר, הכוונה, הופעת הסגולה הייתה קיימת פחות. הייתה פחות התאמה בנפשות להופעת הסגולה. בכל מקום קנית, יש בהם קניין. מצד פעולת המעשים יותר, כן, יש בהם איזו שייכות דרך המעשים, שזה פחות משמעותי מאשר הופעת הסגולה. זו דעה שנייה. כן, אם כן, רק נתמצת את המושגים. דיברנו על שלושה מושגים. עצם הסגולה זה המציאות הפנימית שקיימת ביחס לעם ישראל, והיא נקראת נשמת ישראל, כללות ישראל, כנסת ישראל, שהיא אידאל מופשט רוחני שמדובק תמיד במקור האלוקי. אמרנו שיש הופעת הסגולה, כלומר כשאנחנו כלים לשלמות הזאת שתהיה מופיעה בנו, גם בלי קשר לבחירה שלנו. יש את הבחירה, זה הדבר השלישי. כמובן כששלושתם נמצאים, כן, אז הם גאולה שלמה. כן, בגאולה שלמה יש לנו גם, כמובן, עצם הסגולה, כמו שאמרנו, היא לא משתנה. אבל יש לנו גם את הופעת הסגולה ועוצמה, וכן, יש לנו גם את הבחירה שלנו, שאנחנו בוחרים בדבר הנכון, בדבר האמיתי, בדבר שהוא רצון השם, באידיאל. הלאה. אנחנו בברייתא, כן?
זהו, בסוף שכאילו כל הגלותים, השם הוביל אותנו אליה באיזשהו מקום?
כי זאת אומרת, הוביל אותה, אנחנו,
אם היה לנו, אם הפעת סגולה ילך לבוא מעשים, אם מופיע יותר סגולה, היה לנו יכול לתקן יותר
מכך. זה לא עובד ככה. מה זה הוא מופיע? יש את המעשים שלנו, ברור שאם אתה עושה תשובה, אז הכל יופיע. הכל יופיע. זאת אומרת, זה לא לשני הצדדים. אם אנחנו נעשה תשובה, אז הכל יופיע. כשאנחנו לא עושים תשובה, עדיין יכול להיות שיהיו דברים שיהיו קיימים, לא בגלל, לא בגללי. כן? אז ברור שאם אנחנו עושים תשובה, כן? מפני חצינו, כן? מרצינו. אבל כשאנחנו לא בוחרים את הדברים הנכונים, אז אנחנו מסתבכים עם כל מיני סיבוכים. כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. זה מושג ממש כתוב בברייתא. בואו נראה את הגמרא. תניא, חכמים אז סייג לדבריהם, כלומר כשהם אמרו שאדם יתפלל, זאת אומרת אדם יקרא קריאת שמע רק עד חצות, הם עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה ואחר כך קריאת שמע ויתפלל וחוטפתו שינה וימצא ישן כל הלילה. חלק חכמים באו ואמרו, אנחנו מגבילים את זמן קריאת שמע. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. אם רגיל לקרוא עוד קורא, ואם רגיל לשנוא עוד שונה. זאת אומרת, אחרי ללמוד, בסוף היום. וקורא קריאת שמע, הוא מתפלל, ואוכל פיתו, ומברך, וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. כן, זאת אומרת, מי שעובר על מה שאמרו חכמים, שאדם קודם כל יקרא קריאת שמע ויתפלל ואחר כך יתפנה לאכול ולישון, אז חייב מיתה, כוונה מיתה בידי שמיים. מה ישנה בכל דוכתא דלא קטן לך מיתה, מה ישנה דקטן לך מיתה? שואלת הגמרא, למה פה בעניין הזה הדגישו את זה? הרי זה נכון ביחס לכל דברי חכמים, זאת אומרת, הגמרא, היא בעיתי מה, משום דעיקה אונס שינה, זאת אומרת, בגלל שפה יש יותר שעייפות, ככה יותר היה צריך להבליט את העניין הזה, שאנשים לא יקלו לעצמם, כי הוא עלול לישון ולא להתפלל כל קריאת שמע. היא בעיתי מה, משום להפוקם, אם אני דבר תפילת ערבית רשות, כמה שמעלן דחובה. כן, זאת אומרת, שמע דבר, שתפילת ערבית רשות, אז לכן בא להשמיע לנו את התוקף של החיוב. י"ח. הנה עיקר חומר של עובר על דברי חכמים, פני שחכמים עשו את דבריהם סייג לתורה, כדי שיתקיימו דברי תורה. למה חכמים עשו סייג לתורה? בשביל מה? הם לא באו להכביד עלינו לחיים, הם באו לעזור לנו לעשות רצון השם. ותכף דוגמה, אז כמו לדוגמה, איך אתם מתעוררים בבוקר? אתם שמים שעון, נכון? שהוא מצלצל לכם. למה אתם שמים שעון? תתעוררו איך שאתם רוצים. זה נקרא לעשות סייג לתורה. זאת אומרת, בגלל שאתה יודע שיש לך חולשה מסוימת, שאתה לא קם גם בתום שעות השינה שנדרשות לך בשביל הגוף, ואתה עלול להימשך בשינה, אז אתה עושה סייג. זאת אומרת, אתה אומר, אתה שם את המטריד הזה, שהוא יטריד אותך בבוא העת, ואז אתה תקום. נכון? נקרא לעשות סייג. אנחנו עושים לעצמנו הרבה סייגים, בכל מיני תחומים. אני רק אתה יודע שיש לך תאווה לאכילת שוקולדים. אז מה אתה עושה עם השוקולד? אתה אומר, אני לא אשים אותו מול העיניים שיפתח את המקרר את השוקולד, יפתח את הארון את השוקולד. בוא נטמין אותו, שאני לא אראה אותו מול העיניים. נכון? כי איך כתוב בחז"ל? אינה וליבה, תרי סרסור את דחי תנינו. אז אני עושה סייג. לא שם את זה מול העיניים שלנו. כמובן, את כל המכשירים שלכם האלה בטח כבר ממש ככה הפכתם אותם לגמרי, נכון? זה סייג לתורה, זה לא סייג, זה עצם התורה, זה לא סייג לתורה, זה גוף התורה. חייבים לעשות את זה. אז זה נקרא סייגות, אז גם אנחנו עושים את האופי טבעי. מה חז"ל באו ואמרו? אמרו, תשמע, אנחנו מכירים טבע של הרבה בני אדם, ואנחנו יודעים נקודות תורפה בהרבה תחומים. ובואו נקבע תקנות כלליות כדי לסייע לקיים את מה שכתוב בתורה. זה הכיוון של תקנות חכמים. כלומר, חכמים בעצם עזרו לנו בתקנות שלהם לעשות כל מיני סייגות כדי שנבוא מתוך זה לקיים רצון השם. זה אומר הרב, כן.
לכאורה זה אדם במדרגה גבוהה שיכול לעצמו באופן פרטי לא ללכת
לתקנת חכמים? לא. גם אם הוא לא זקוק לזה, אבל בגלל שזה טובה כללית, אז אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
רגע פרטי כעצמו.
לכן, מי זה רגע פרטי? אין דבר כזה, יש אחריות כללית. ירח היום שאף אחד לא יודע. אין דבר כזה שלא יודעים. היום אין דבר כזה שלא יודעים. יש אחריות. האחריות הכללית אומרת שאתה עושה את מה שתקנו, ולזה הסיבה גם שגם בחדרי חדרים אסור, ואפילו דברים שעשו אותם רק משום מראית עין. זאת אומרת, זה לא ממש סייג ישיר לתורה, אלא זה רק כדי למנוע איזה שהם עניינים שיבואו מתוך כך, לחשוב איזה שהם מחשבות. גם בזה אפילו בחדרי חדרים עשו. כן, חוק חייב להיות חד משמעי. אתה חוזר בשתיים שלוש בוקר, ואתה רואה רמזור אדום, בצומת שכוחת אל. אתה מחכה? אתם מחכים, אני מקווה, לא? אני לא יודע. מחכים. למה אתם מחכים? אין שוטר, השוטרים יש שניים לא. אין מצלמות. אתם מחכים, כי אתה אומר, זה אחריות. מה זאת אומרת? כל אחד יעשה את מה שבא לו. נכון, רגע שהאחריות שלך אומר לך, אני לא פורץ לגדר הזאת. לא פורץ לגדר הזאת. אז זהו, זה הסיבה שבגללה אנחנו מקיימים את הסייגות האלה, גם אם יכול להיות שלפלוני מסוים זה לא נדרש כל כך. כן. על כן העובר על דברי חכמים, אין זה עובר עבירה פרטית במה שעובר על דברי חכמים אלו, אלא שבמה שאינו ירא מדברי חכמים לא יהיה לו סייג לתורה ויעבור על כמה גופי תורה. כן, זאת אומרת, אדם שעובר על דברי חכמים זה לא הנקודה פה שעכשיו אתה עשית את העברה מסוימת, אלא זה שאתה חי בלי הביטוי המעשי של, של הסייגות האלו, של הגדרות האלו, צריך לעשות אותם, כמו שאמרנו, באופן טבעי אנחנו עושים הרבה מהם, ואנחנו גם צריכים למסד אותם, צורה של תקנות, כדי שכולם ינהגו בהם. ואז בתוך זה, אדם יבוא לעבור על כמה גופי תורה. עיין בדברי בית יוסף הלכות ראש חודש, שכתב שלעשות חיזוק דברי סופרים, מקרה לעולם ממגדר מיטה, אין שם מילתא ביתם על ינדינה. ואין לנו כנס למושגים האלה. מגדר מיטה זה הכוונה היא, זה שאתה עושה דבר שאסור לעשות אותו מהתורה, בתור הוראת שעה, כדי לקיים דברי תורה. זאת אומרת, זה מצב כזה, של הוראת שעה כזאת. הביטוי של הדבר הזה המפורסם, זה היה מה שהיה אצל אליהו בהר הכרמל. יש לנו איסור שחוטי חוץ, הר הכרמל זה לא בית המקדש בירושלים. אבל דבר בית המקדש והבמות הסעורות, אז איך הוא הולך להקריב שם? אלא זה היה הוראת שעה. יש דבר כזה הוראת שעה, יש כוח אחר לעשות הוראת שעה. טוב, מכל מקום, על כל פנים, העובר על דברי חיים אהבה עבירה כללית. ולכן, עבירה כללית הכוונה היא שזה בעצם מערער את תוקף כל הגדרות שעשו חכמים. הנה יש עונשים פרטיים, עבירות פרטיות, אבל לא נשחרו מיטה, עונש כללי, שכל האנשים עושים מסוג החיים, שמעטים ממנו מהתחים, מסבבים צער בחיים, אבל המיטה היא עונש שכולל הכל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שסוגי העונשים, אנחנו מחלקים אותם לשניים בגדול, אולי לשלושה. יש עונשי ממון, שזה גם דבר שמקלקל לאדם, אבל זה לא פוגע בגוף שלו. איך כתוב אצל איוב, שאמר לו השטן לקדוש ברוך הוא, בוא נראה שאם תיגע בגופו, בוא נראה אם, אם הוא לא יתלונן עכשיו. אתה לקחת את כל מה שמסביב לו, בוא תיגע לו בגוף. כן, עונשי ממון הם פחות חמורים. יש עונשי ממון, יש עונשי הגוף, כן, שזה מסב צער לאדם, זה בעצם ממעט את החיים, נכון? גם עונש ממון ממעט את החיים, כי הממון של האדם זה גבולות היכולת שלו. וכשאתה נוגע לו בממון ולוקח ממנו בממון, אז אתה מצמצם לו את היכולות פעולה שלו. אותו דבר, ודאי בגוף, שאתה מצמצם לו את החיות. ומה העונש מסוג אחר? זה ביטול כל המציאות שלו. כן? שזה בעצם המיטה. כל המציאות היא הגופנית, את הנפש שלנו לא מבטלים. אבל המיטה היא עונש שכולל הכל. על כן, בשביל שעובר דברי חמים, שבזה הוא עובר עבירה כללית בפרץ הסייג לתורה בכללה, משהו שחרב מיטה עונש כללי. כן, פה בעצם הרב רוצה לומר שלכאורה יש פה משהו משונה. הרי יש עבירות דאורייתא, אדם אוכל נבלה, אוכל מיטה בידי שמיים? לא, אז איך עוד שאדם עושה עבירה מדרבנן הוא יחרב מיטה בידי שמיים? איך עוד דבר כזה? אז ההסבר לזה זה כמו שאמרנו. אתה עושה עבירה נקודתית, אז יש פה בעיה בעניין מסוים. כשאתה עובר על דברי החכמים, אתה בעצם בזה מבטל את כל עניין הסייגות. כלומר, כן, זה כמו, קחו את הדוגמה שהבאתי לכם קודם בשאלה של, של רמזור אדום. בדרך כלל, איך אנחנו מנסח את השאלה הזאת? מנסח אותה, האם אתה שומר את החוק בכל מקרה או לא, נכון? אנחנו עושים את זה כאילו זה מין חשבון כללי כזה של שמירת החוק שלה. לכאורה זה רק משהו נקודתי, כאילו זה... או אם אני שומר את החוק או לא. כי בדברים מסוג האלו שהם תקנות וגזרות וסייגות, אז ברגע שאדם מערער משהו מסוים, אז בעצם מערער על כל הסמכות הזאת של מתקני התקנות וגזרי הגזרות. ובתוך זה הוא מבטל את הכל. אז לכן, יש פה משהו חמור שעלול לערער את בעצם כל קיום התורה, ולכן העונש הנוצר מזה הוא לא עונש נקודתי, אלא עונש שיש לו משמעות כללית לחיי האדם, מיטה. עד כאן. כן. אז אם אתה חושב, אני חושב שאם אין שום סכנה ובדקת ובחנת ואין שום אפשרות אחרת, אז אפשר. כי יש סיכוי גדול שאתה לא תעבוד בניסיון השני של להישאר שבת בחוץ כל השבת. כן. טוב, עד כאן.